צהריים טובים. מועצת רמת"ן למקילות עם הפעילות ההלכתית והחדשנות של כל אחד מהחברים החשובים שיושבים לידי, אז אני יכול לוותר על חלק הזה של מה שכיוונתי לומר. שמענו הרבה מאוד היום על הרב הרצוג, יהודי ענק, וכמו כל יהודי ענק, הרבה פעמים לאדם. שלושת אנשים החברים, הרבנים החשובים שיושבים לידי, לדעתי, מראים דוגמה של פעם אחרת חשוב של פעילתו של הרב הרצוג. הרב הרצוג קודם כל היה רב קהילה באירלנד, הרבה מאוד שנים רוב חייו. ומי שיושב לידי הוא רבה של הקהילה החשובה ביותר בעולם היהודית היום, הקהילה שלי, קהילת יצרת. ידוע. הוא לא רק היה רב קהילה הרב הרצוג, הוא גם היה אחראי, גם כשיט רבה של אירלנד, אחרי של מדינת ישראל, על מוסד, ממסד רבני, על קשות, על הכשרים, על טקסי דת והלכה לכל כלל ישראל. ורב זאב ויטמן אחראי אחד מהמערכות הקשות החשובים והמרכזיים היום בחברה הישראלית. אבל יותר מכל, הרב הרצוג היה איש אשכולות ההלכה. כל תחום ההלכה הרגיש אצלו בבית. לא היה תחום ההלכה שלא למד, חקר, עיין, הקיף את השפה המדרש כדי להבין אותו ורצה להקיף אותו מכל מבחינות. הרב מנחם, אדם גדען ענק בכל תחומי ההלכה, איש אשכולות ההלכה, לא משאיר תחום מעשי כפי שנשמע בהלכה, שלא יודע שאין לו ידיעות גדולות מאוד בו, והוא לדעתי מבהיטה היטב את גדענות, את איש אשכולות שהיה רב הרצוג, הוא גם רב מנחם. שלושתם יחד יהודים גדולים.
אני רק רוצה להעיר שבור, כשהוא היה שומע כאילו דברים, היה אומר שאני רוצה להגיד לכולם שמענוח עדיין חי.
אבל המושג חדשנות בהלכה, נדמה לי, לא היה נעים לאוזניו של הרב הרצוג. גם לא על הרבנים החשובים שיושבים לידי, לקרוא להם מחדשי ההלכה, חידוש אפשר בתוך בית המדרש, אבל חדשנות בהלכה, כבר 250 שנה אנחנו מפחדים, יש לנו ריאקציה נגד המושג הזה. אז ברשות ברוך והמארגנים, אני אמחק את המילה חדשנות בהלכה. במקום זה נקרא לאנשים היושבים לידי, וגם לרב הרצוג, אקטיביסטים הלכתיים, ובעברית פלטנים, אנשים שמתוך אהבה גדולה לעם ישראל, ומתוך אמונה אדירה להלכה ולתורה, לא מסוגלים לראות פער ביניהם, ורוצים לקרב אותם באופן אקטיבי זה לזה. זה אקטיביזם הלכתי. ועוד מעט אני אשאל כל אחד ואחד מהם, מאיפה נובע המוטיבציה להיות אקטיביסט הלכתי, ואיך הוא פועל כדי לשנות מה שהוא חושב שדורש שינוי ותיקון. אבל אני רוצה, ברשותכם, להדגיש עוד דבר, שבו כל אחד ואחד מאנשי הפאנל שונים זה מזה. כל אחד מהם פונה באקטיביסטיות שלו, למקור אחר של ביטיות. ואני אסביר קודם כל שאני מתפלל בשבילך הרב פריסקי, מאוד רחת שלי, אני אפנה קודם כל לרב מנחם. הרב מנחם אתה שמרן בחבורה. דרך שלך, אם אני מבין נכון, באקטיביזם הלכתי, זה ללמוד, להקיף, להבין, ללמוד עוד, ובסוף, בסוף אתה הולך לאדם שבחר אותו להיות גדול הדור באותו נושא, פוסק הדור, מה שעשית לרב אליהו זכרונו לברכה, בתחום הלכות הטהרה ולידה, יש תורים שההבדל בין מהדורה א' למהדורה ב', חרב לך מטה שהם בהם דרכי טהרה. אבל אז הרב מנחם לוקח כל מה שהוא ידע, הוא יודע המון בתחומים שהוא מתמחה בהם, הוא הולך לגדול הדור ואומר, זה מה שאני יודע, זה מה שאתה חושב, בוא נלמד את הסוגיה יחד. והוא מכוון את כל האקטיביסטים שלו, את כל האקטיביסטים שלו, לאדם אחד, לאדם שהוא בחר פה להיות פוסק הגדול, גדול הדור, ואם הוא מצליח לשכנע אותו, הוא מרגיש שהוא משנה את ההלכה באמת. הרב מנחם, חוץ מספר לו על האקטיביות שלך בהלכה, תסביר לנו מדוע הכוח שלך בסופו של דבר כמעט תמיד מכוון לאדם אחד, לאדם שאתה תופס אותו בנושא מסוים, להיות גדול הדור, חכם הדור, פוסק הדור.
תודה רבה. אני רוצה לפתור בקודה של אכסניה, שככה באמת השקיעו בנושא הזה, אבל זה אולי אחר כך. אני חושב שבאופן כללי, הגלוי זה אדם אחד, והסמוי זה כולם. זאת אומרת, השיטה שאני חושב שאנחנו צריכים לחדש בהלכה, לחדש, או יותר נכון, להוציא לפועל דברים שמתאימים לדור שלנו ולעשייה שלנו, זה על ידי שאתה לוקח איזה גדול בתורה, אתה הולך איתו, כי זה הדרך לשנות בשטח, ואחר כך אתה תוריד את כולם ולכולם, ולפחות אתה מבקש מהם לא להתנגד. ואז זה מתקבל במציבות. אני יכול להגיד דוגמה מכלול בצהריים, אנחנו עכשיו דנים האם לתת זרקות לחיסון וירוס הפפילומה נגד סרטן צוואר הרחם, אנחנו חפשים נוסחה כן לחסן. נסענו אתמול במיוחד פה למעלה מכון הרב ליאור, מורנו ורבנו, ידעתי שאני לא אשכנע אותו, אבל ביקשתי ממנו דבר אחד, הרב יבין אותי ולא יתנגד. אז אני לא מדבר על התקשורת, אני נותן הרבה פרנסה ארגון צבי בתקשורת, אבל באופן סמוי, אבל באופן גלוי אני לא מדבר, אני קודם כל, זה השיטה, ללמוד את הנושא טוב, ללכת לגדולי תורה, וגם מי שמתנגד להסביר לו את החשיבות, לא לצאת נגד. אז אני לא בשיטה שכשנגד זה עובד וכדומה, אני חושב שזה הסוף. אחר כך, לפי השאלות הבאות, אני אפרט עוד כמה טיפים ככה, לא לכולם לפרסום, אבל לפחות כמה טיפים בנושא.
בסדר, תודה. הכל הופך עוד כמה דברים. הרב זאב, אתה עסקת המון בתחום השיטה. כתבת ספר חשוב, תחום שיטה ממלכתית, קראת לו, ויצאת עצות מעשיות אפשר לא להפקיע את המצווה על ידי שימוש מופרז. או תמידי או קבוע ביותר מחירה, אלא באופן מעשי, שם יש פתרונות הלכתיים קיימים, גרמה, המחירה קודמת, כדי להפקיע מצווה, אלא קיימה עם כל הקשיים לדבר. אבל אמרת, וכך מצאתי הערה, בספרך אמרת כך, גם אפשר, מה שאמרת אפשר, לדעתי, להקביעה שרלוונטי לא רק לדין שיטה, אלא גם לתחלת, גם אם אפשר להפקיע את המצווה, ספק אם היא, המצווה יצאת מסגרת בכך. ישנה יתרון פסיכולוגי כתבת ואמביציה לאדם המסיים המנסה לקיים את המצווה על פני זה המוכן להפקיע אותו גם שלחתי זה אפשר. דווקא ההתמודדות והניסיון לקיים בכל דרך המצווה ולא להסתפק בהפקעתה נותן את הכוח להחליט להתמודד עם הקשיים ההלכתיים והמעשים שפגיעים מהמצווה בשלמותה. ברור, וזה המשפט שרציתי להגיע אליו, ברור שההתמודדות שכזאת של רבים תחייב את הרבנים, את הממסד הרבני, להכריע הכרעות הלכתיות חדות שיעצבו דמותה של המצווה בימינו. מה שנכון שליטה, בהחלט יכול להיות גם נכון לתחלת. ואני אשאל אותך, הרב זאב, כתבת המון שליטה, חיוונת את עצתך בעיקר בצדק לממסד הרבני, לא כפי שרב מנחם עושה, לפוסק היחיד וגדול הדור, אלא לממסד הרבני כולה. שם לדעתך נמצא פתרון לגיטימציה של אקטיביזם הלכתי?
טוב, אני שידעתי את זה לפני 20 שנה, 25 שנה, אני לא בטוח שזה מה שאני חושב היום. טוב, אני אסיים. אבל אני רוצה אולי להקדים ולהתייחס לעניין הזה של החדשנות בהלכה. מה שאת המילה שמחקת והפכת אותה לאקטיביזם, וגם לי זה חדשנות היא קצת הפריעה, לעומת זה חידוש מצוות, וזה קצת משהו שונה. הרב הלכות מלכים מדבר על שלושה דברים שמאפיינים את ימות המשיח. אחד זה חזרת המלכות, השלטון והריבונות, מניעת הפסקת שיבוד מלכויות, זאת אומרת הריבונות של עם ישראל בארץ ישראל. השני זה קיבוץ גלויות, והשלישי זה חזרת כל המשפטים כפי שהיו מקדם, מחריבים קורבנות, עושים שמיטים ויובלות, וקונים את בית המקדש, ואז הוא אומר, חוזרים כל המשפטים בימה שהיו מקדם. עכשיו, אנחנו היום חושבים על ימינו, האם אנחנו נמצאים בימות המשיח, האם אנחנו כבר בימות המשיח, הפחת הגאולה, או סוף הגאולה וכדומה, אז באמת אנחנו רואים שחלק מהדברים חזרו בגדול, כמו קיבוץ גלויות, מתגשם מעל ומעבר, חזרת המלכות, נגיד בעצם, אם אנחנו מתייחסים למלכות כשלטון ריבוני עצמאי, אז ברוך השם זכינו לדברים שלא זכינו ל-200 שנה. והדבר השלישי של חזרת כל המשפטים הוא אולי הדבר הכי, הכי פחות מכל הדברים האחרים, שהמעונים שלושת הדברים. ויחד עם זה, אולי הדבר חשוב, כי כשאמר מדבר על עיקר הדבר, מה עיקר הדבר בו צריך להאמין, מבחינת ימות המשיח הוא כותב, בעיקר הדברים ככה, שהתורה הזאת חוקיה ומשפטיה לעולם ולעולמי עולמי, והם נוספים עליהם ולא גורעים מהם. זאת אומרת, הרעיון של ימות המשיח הוא העניין שאנחנו אמורים לחזור למצב שבו התורה עוד פעם תתקיים בשלמותה, שלא יהיה מצב כזה ש... חצי מהתורה אנחנו לא מקיימים, היא לא רלוונטית, כי אין לנו בקמידה, שאין לנו תאורות, ואין לנו זרעים, ואין לנו מצוות להיות בארץ, וכדומה. אז לכן, עיקר חשוב מאוד באמונה, או באמונת ימות המשיח, זה שהמצוות צריכות לחזור להתקיים. ומבחינה זאת, אני חושב שהחזרה שלנו בארץ ישראל, קיבוץ הגלויות, חזרת המלכות, חזרת השלטון פה, אני חושב שזה אך טבעי, שיחד עם זה אנחנו גם מחדשים מצוות, שהיינו מתקים במהלך שנות הגלות, והם חוזרים ומקוימים ימות המשיח, זה חלק מהתהליך הגאולה לתהליך ימות המשיח. ואני חושב שהנקודה הזאת, אני חושב שגם הרב הרצוג, שהיה הרב הראשי ישראל בהקמת המדינה, הוא היה מהפועלים החשובים ביותר להחזרת משפטי התורה ולהחייתם מחדש, לא רק בנושא חקר התכלת, אבל גם ב... נושא של תחוקה לישראל, הוא כתב הרבה מאוד בתחום הזה של איך אנחנו יכולים לייסד את המדינה ולהגשים מדינה מודרנית עם עולם הערבי, בגלל זה שתהיה מיושמת ותהיה שלמה, תהיה מתאימה לתורה. ואני חושב שזה הנקודה שהיא חשובה לנו, זאת אומרת, אנחנו כן רוצים לחדש מצוות, להחזיר מצוות שלא היו. אני חושב שהפעילות שלי בנושא השמיטה זה חלק מהעניין, זאת אומרת, חלק מהעניין להחזיר מצוות להיות בעל בכלל, בשמיטה שהיא אולי המצווה החשובה ביותר מצוות מצוות להיות בעל, מצווה שקיומנו בארץ תלוי בה, כמו שהתורה מגישה כמה פעמים, אבל אני חושב שזה חלק מהעניין, וזה נכון גם לגבי חלק. הדרך לעשות את זה, זה, אני חושב, כמו שאמר מנחם, שבאמת להיות מומחים מאוד בעניין הזה, לעשות מחקר הלכתי מעמיד, שיציב את אותם חוקרים ואותם מחדשים, אותם אנשי הלכה שעסוקים בזה, להיות, שיעריך אותם כמומחים בתחום הזה, ומאל יתנו אליהם, ומאל יתנו להם מעמד של מובילות, ומאל יהיה להם השפעה גדולה בתחום אותו הם רוצים ומבקשים לקבל.
אבל כן, אמרת בתחילת דבריך, אני חוזר ממש למשפט, בסופו של דבר אני פונה אליי. אמרת שלא היית כותב היום מה שכתבת לפני 20 שנה על הממסד הרבני. התייאשת על הממסד הרבני?
אני לא יודע אם זה הנקודה. אני חושב שמה שכתבתי אז, וזה נכון גם, בוא נאמר כך, הממסד הרבני היום, נגיד את נשים לדברים על השולחן, הוא בעצם לא מחליט החלטות בעצמו, החלטות גדולות בוודאי שלו. פונה לאותם נשים שהם גדולי תורה, אנחנו קוראים בציבור תור גדולי תורה ראשונים, והוא שואל את דתם ודתם. גם רבים נשים הלכו לגדולי הדור ומי אבל, וכשדבר עם השאלה, הם אומרים מה הוא אומר הרב הזה. זאת אומרת, אתה יכול ללכת לישיבות לשם, ואחרי זה לבוא למצד הרבים, כדי שהוא אולי יפעיל את זה באופן מעשי. בסופו של דבר, השמיטה נופלת על ידי הרבנות הראשית, אז אתה לא בסופו של דבר לקנות אליה, אבל אתה לא יכול לבוא אליה, דברים, אם אין לך את הגב של אותם עושים. ואני חושב שיש
לי עוד
דרך
יותר קצרה. מספיק לשמוע את הרב מנחם, אז אתה קורא בדעתו של רב מנחם, לא גדול הדור, עוסק הדור, אתה הכל להשפיע לאקטיביזם הלכתי. רב שלמה, שנים, כל חייך אתה עוסק באקטיביזם מתוך דאגה לעם היהודי. מתוך דאגה, מתוך כאב, תוצאותיו. לי ברור מדוע קשה לך, אני מניח, למצוא גדול הדור להתייעץ פה, אחרי שקדמת אצל אחד מהגדולים שיכול לדורות, אצל הרב סולובייצ'יק, זה כמו בברכה, קשה לך למצוא אדם שנכנס לנהל עבורך. אבל תחושתי, אחד מבני הקהילה, אחד שמכיר אותך כבר, לא הרבה יותר מ-25-30 שנה, שאתה סומך לא על הרבנים, לא על פוסקי הדור, לא על הממסד הרבני, כפי שפני 20 שנה הרבי מציע, אלא דווקא על העם היהודי האמוני, על תלמידי חכמים מהשורה, שהם יניעו קדימה את האקטיביזם הלכתי, ואפילו יובילו ודיחו אותו לחוף מבטחים. אני אוסיף שאולי דווקא היום פה הכנס הזה מוכיח שאתה צודק. הרי מי הם האנשים שגרמו לכך שחלקנו הגדול לובשים תלתחלת ויעזבו את הכנס החשוב הזה שאנחנו משתתפים בו היום? אם לא א', בני קהילת אפרת, ובמובן, שתיים, אנשים תלמידי חכמים, בני אמונה, שבערה במאקטיביזם המלכתי לחדש וללכת קדימה ולהביא לאנשים בצורת תלתחלת. לא רב הרצוג שחקר גדול הדור, פוסק הדור, לא דווקא המוסד הרבני, אבל דווקא עם ישראל האמוני, תלמידי חכמים מהשואה, שיפלו את זמנם אחרי שחזו מהעבודה ללמוד ואחר כך ללמד ולעשות. הרב אברבוסקי התייאשת מהמוסד הרבני, מגדולי התורה, ואתה מאמין שהיזמות, האקטיביזם, החדשנות הלכתית, חייב לבוא, ובוא תבוא דווקא, מעם ישראל גדול.
לא בדיוק התייאשתי, אבל דבר אחד אני כן אגיד, שמעתי פעם בשמו של רבי ישראל סלנטר, הוא אמר, חסידים שמחים, המתנגדים שמחים, אני עצוב. החסידים שמחים יש להם לב. המתנגדים שמחים, אין להם צורך בלב. אני עצוב, אני יודע שיש לי צורך בלב, אבל לא מצאתי אותו. אני הייתי בעל מזל גדול מאוד, סייעת הרשמי הגדולה, בחוץ לארץ, היו לי שלושה רבנים. ראש ובראשונה, רבי מורי, הרב יוסף טוב, סלבצ'יק, זכר צדיק לברכה, שהוא היה למדן הגדול. הוא הפגיש אותי עם רב משה פיינשטיין, בן דודו, שעשיתי סטאז' שנה שלמה איתו כל יום שישי, הוא בוודאי היה פוסק הגדול. ראוי מלובביץ', זכרונם לברכה, גם הוא וגם רב משה כמובן, שהוא היה, לפי דעתי, מנהיג הדור שקיבל על עצמו האחריות על כל יהודי באשר הם שם. פרסלוויצ'יק למד אותי איך לשאול שאלה. זאת אומרת, אני כמה דרגות יותר נמוך ברבי מנחם, אני לא מוכן ללכת ולהגיד אל תפריע, אני לא כל כך בטוח בעצמי. אבל כאשר הייתי הולך אצל הרב סולובייצ'יק, הוא שואל אותו שאלה. הוא היה תמיד אומר לי, איך אתה פוסק? זאת אומרת, הוא היה תמיד מבקש ממני להציע לפניו את המחשבה ההלכתית, שהגיע אותי לפסק זה או אחר, והיו לי הרבה שאלות מאוד מאוד קשות וניקים סקרסיבה של חוזרים בתשובה, הרבה שאלות מאוד קשות במיוחד לאישות, ופשוט הוא היה שואל אותי. אני הייתי שואל אותו, אם אני אחזור ככה וככה, האם יש משהו לא בסדר עם המערך המחשבה ההלכתית, ואז הוא, או שהוא היה מקבל את האפשרות שאני הצעתי, או שהוא היה מתקן. אז בארץ המצב קצת שונה, זה סיפור אחר והרבה יותר ארוך. אני פעם כתבתי מאמר על טרוריזם, הטרוריזם של התורה, לפעמים זה שייך. אבל בגדול, מפני שלא מצאתי מישהו שאני מרגיש באמת בנוח, יש הרבה תלמידי חכמים גדולים, שאני כן הולך עליהם בדיוק כפי שהייתי הולך אצל הרב סולובייצ'יק, כך מהלך המחשבתי, מה אתם חושבים, אבל אני לאו דווקא מוכן לקבל בליינד כל מה שהם אומרים, אבל אני אתן לכם רק דוגמה אחת. כתבתי מאמר באחד הספר שנקרא יד לאישה על הפתרונות האפשריות לפי דעתי ומסורבות יד להלכה. ונתתי את המאמר, מהמאמר יש ספר שלם, לתחומים. הם הראו את זה לרזם מכניבות. והוא כתב לי חזרה, מכתב מאוד קצר, אל תפרסם את זה. אני כתבתי לו חזרה, הרב זמנחמיה, אני מאוד מאוד מחבר אתכם. אם תכתבו לי מה הוא בסדר במה שאני כתבתי מבחינה הלכתית, אם אני אסכים אני ועדה אחזור בי ולא אפרסם. אז הוא כתב לי. ואני כתבתי חזרה, אני מוכיר למה אני לא הסכמתי עם מה שהוא כתב לי, ואני הצעתי לו שהוא יכתוב את זה, הם יפרסמו את הממש מבחונים ופרסמו את זה, והוא יכתוב. והיו כאלה שיסכימו איתו, והיו כאלה שיסכימו איתי. והיו לנו ככה, אני כתבתי, הוא כתב, אני כתבתי, הוא כתב, ואז נגמר הבגל הזה, אבל היה מאוד מעניין ומאוד טוב, וכך אני חושב צריך להיות בשיחה הלכתית. ויש דברים שבהם העניינים ההלכתיים הם מאוד מאוד חשובים, ולכן אם אני לא הייתי מקבל גושפנקה מהבית תלמידי חכמים, או סוג של תלמידי חכמים, איזה מספר לא מבוטל של תלמידי חכמים, בוודאי לא הייתי פועל בעצמי, כמו עניין של הפרעת קידושין. יש הרבה דברים אחרים שהבעיה איננה בעיה הלכתית כמו שהיא בעיה פוליטית. ובנוגע לדבר הזה, שאין בעצם סיבה הלכתית למה לא לעשות, אני אולי אתן דוגמה אחת לזה. יש לנו מקום הראשון, זה היה ישיבת עזר בנות. היו הרבה נשים שרצו להיכנס לצבא אחרי הבנות, והיו בעיות איתם, בעיות חמורות בתוך הצבא, אבל עדיין יש כאלה שרצו, והיו בעיות בנוגע להמשכת הדת. אני שאלתי הרב הראשי, אז הרב שפירא, הוא נתן לי שמחה נפרדת, והוא עוד קירב אותי, ואני שאלתי אותו אם הוא חושב שהדבר הזה יהיה אפשרי. הוא אמר לי משהו מאוד מעניין. הוא אמר לי, תראה, כשאתה באת לארץ אני מאוד קירבתי אותך, תראה את זה. אחר כך שמעתי פמיניזם וקצת חזרתי בי, ואחר כך הנכד שלי התחתן עם אחת מהבוגרות שלך. ובשבע ברכות האחרון, בסוף השבוע, החתן ביקשו ממנו לתת דבר תורה, הנכד שלי, הוא אמר, נתתי כל כך הרבה דברי תורה השבוע, מספיר את זה עניין של חתונה, אין לי כבר מה לומר. אז התלמידה שלכם, היא נתנה דבר תורה, שהיה יוצא מהדרך. הפעתי למסקנה, שזה לשם שמיים, וזה בסדר. אחר כך, היה גאו פומבי של האופנות, שהתנגדו בגדול. הלכנו לברברון, הוא לא היה מוכן בפומבי לחזק מה שהוא אמר לי, אבל הוא לא הסיר את דעתו. וזה היה מספיק. אז הלכתי בדרך של המנחם. אז צריכים להיות מאוד זהיר, כמובן. ובסופו של דבר, אם הדרך שלך היא דרך אמיתית, ואם אתה שאלת, אתה פרסמת, בסופו של דבר, אם יש קהל שומר תורה ומצוות, שמקבלים את זה, זה מתקבל, והיום יש עוד כמה וכמה ישיבות הסדר כאלה לנשים, עם המשפטה היום, כאן שלא הרבה בחישה. אז הזמן באמת יהיה הפוסק אחר.
הרב זאב, מה יקרה לך אותו דבר? מה יקרה לך אותו דבר? כתבת מאמר הלכתי בנושא שאתה מבין בו, ממש מבין בו. מומחה מספר אחד בתחום, ואתה יודע שאתה צודק, למדת, העמקת, ופנית לרב חנניה, והוא אמר לך, אל תפרסם. היית מפרסם?
אני לא יודע מה יקרה, אני מאוד 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 קשה, מאוד קשה.
לא
יודע
מה יקרה. לא, אני הייתי משכנע פשוט. אבל זה בדיוק ההבדל, אנחנו יודע שאלף לבחור, סלח לי, הוא יודע לבחור את הפוסק הנכון, מראש יודע שהוא יכול לשכנע אותו, אז אתה הולך לגדול לדעות, אבל אתה פוסק, רב נחמן, לא?
לא, אני מוציא את הדבר הטוב, כי אני נמצא בשטח. הוא מעוניין בזה, הרבה מעוניינים שיהיה להם אנשים.
כבר שגעת לא יודע שהוא מעוניין בזה.
לא, אבל במשך הזמן, מה קורה עם הרבה דבר? גם בציבור החרדי. כשהכנסתי את הנושא של השגחה בבית החולים שקוראים, אז היה כל מיני דברים, וזה היה מאוד מפריע, אבל הרבה משתמשת החרדית אומר לי, אבל אתם ציונים, טוב, באמת, בעתיד זה לא טוב שכשגלדו ילדים יגידו אותנו לאתה בדץ, אתה בלז ואתה נגידו, אז אני מוכן שתעשי את הפעולה.
זה
בסדר. אני רוצה לציון, כל משפט, בקשר לשאלה, היה לי תפקות כזאת, בזמנו בספר שציינת, בספר השמיטה, אז היו בו שני חלקים. והיה בו חלק אחד של נוגע לאוצר בדין, כי הוא שמיטה בלי יותר מכירה. בזה ראיתי המון מתייעץ עם הרב ישיב, ותנצלי אותך, ושאלת אותו, נכנסתי לך, היה לי מאוד קשר אותו. לעומת זה היה שם חלק שלם, נוגע יותר מכירה, שזה היה מבחינת אותה, הוא רוצה לו, אני לא רוצה שדיברנו על זה, וזה, הוא ממש לא. עכשיו, כשפיצן את הספר, וידעתי שזה הוא לא יועד, ולא יוצא, ולא, וזה נגדו. ואני יודע גם שביקשתי את הסכמה מהרפרטי שהיה איש שלו, אז הוא כתב בהסכמה שלו, שלמרות שלחלק השני הוא לא יכול להסכים ולא זה, אבל כיוון שנעשה פה ממש רצינית וגדול וכן הרבה, לכן הוא לא יכול למנוע עצמו וזה, זאת אומרת, יש פה נתון, אני לא חושב שביטרתי על אישיותי או על עצמי, שחשבתי שיותר מכרה הוא נושא חשוב וצריך לבסס אותו, צריך להגן אותו וצריך לעשות אותו, והלכתי עליו כיוון של הרגע שלי, כלומר, כיוון שידעתי גם הוא מתנגד לזה, אז פעלתי בצורה כזאת שלא היה סיבה להתנגד. אבל אני חושב שבסופו של דבר אני סיגנתי כתוב ממנו
חברה. אז עכשיו, מה שיוצא פה, שכולם מסכימים שצריך לתמרן, סלח לי לפיתוי, צריך לתמרן גדול הדור, להסביר לו מה הוא חושב, סלח לי לפרפרז באמת, לעניין אותו בנושא שהוא לא ידע שעד אז הוא מתעניין בו, וככה מקדמים את ההלכה. אני צודק מה אומר לכם?
לא, כן. לא, אני לא אומר לי כן, כן. אבל אני חושב שאחד הדברים שאני מרגיש שהגדלות שלהם, אני אומר את זה לכל פוסק, הייתי אומר את זה אפילו, לעבר בשביל, לא אומר לי נכון, נכון. פוסק גדול חייב להיות קשור לכל הציבוריות הישראלית, מכל הפוגעים. וכשאתה בא אל הפוסק, הוא רוצה את הדברים האלה. ואתה מציג לו את זה בשפה מתאימה, לכן אמרתי את כל השפות. כי בדיוק את השפה הזאת, אני מנהל בכל ראשון, כי... אבל אני מנוי את הדנימה, כי זה סיצור מוצרי. אני חייב לדעת מה בדיוק קורה, כדי שכשאני בא אל הפוסק, אני מדבר בשפה שלו, ואני מעביר לו את אותו דבר בדברים, אני מנסה למצוא את הדברים, כי הם מעוניינים לדעת, הם מעוניינים להיות, הם מעוניינים לעשות, ואתה צריך לדעת לדבר על הפוסק בשפה. ולפעמים הייתי אומר הרב אליהו, על איזה חומר הייתי אומר, הרב, אתה גיבור, לאנשים אין כוח כמוך. אז הוא אמר לי, טוב, תביא את הסלב, זה טוב, נמצא. זה מה שצריך לעשות, הם רוצים את זה, והם ישמרו את זה, וצריך לבוא ולדבר איתם,
צריך לשמור את זה. כך צריך להיות?
אני אין את זה במילים קצת אחרות. אתה אמרת, אני חושב בצדק, שהעניין כאן לא כל כך חידוש. רחשתי באוזנר, בלחם כאשר קלת, זה לא חידוש אלא גילוי בהלכה. מפני שההלכה זה רחבה מיד. והפוך להפוך פה בפולדה, זה נכון. אם אתה מתעמק, אם אתה צודק, תמיד תמצאו במערכת ההלכתית דעה שאתה תוכל באמת לסמוך עליה. ואתה יכול להיות מחר אילן גדול לסמוך. אתה חשוב, ועל זה אתה צריך לחשוב יותר. אבל הרי כתוב במשנה, עשה לך רב. זה לגיטימי לחפש עוד פוסק שהוא במנטליות שלך ובהבנה שלך. במיוחד אם אתה באמת מרגיש שהדור מאוד מאוד זקוק. יש בעצם שני פסוקים, ועל פי אופן אנחנו רואים אותם כשני פסוקים מתנגדים. אבל יש גם כן למצוא את הציבות ביניהם. שאל עוד מיכו ביאגר, את לא אצכן איך עוד יום מלובך. פסק, אבל נעשה שוקה פיני. פסוק שני, דברים מזיים, כתב את אבא, כי פעמים ממך דבר משפט, בין דם ודם, בין דין ודין, בין עקבונת, הדברים פות משעריך, וקמת ועלית אל השופט אשר יהיה בימים ההם. מי שמבין את זרם הזמן, מי שמבין הדרגות של הזמן. שוב, אני חוזר לראשים מפני שזה דבר שאתה התחלת איתו אחת מהעניינים החשובים, שגם הרסובצ'יק, רבי מורי, וגם הלבט של עבר, אמרו לי, כמעט בחיים משנה, זה האתגר הכי חשוב אז היינו אמרו במאה ה-20 לפני האורתודוקסיה. המעמד של האישה עם כל התמורות שקרה באישה בחברה. ולכן, עשינו אחריו, אתה צריך גם כן לנסות למצוא מי שחושב כמוך. ואני חושב שבסופו של דבר תמצא. אם הוא לא מוכן להגיד את זה בפומבי, אז לפחות הוא יגיד את זה בשקט, וזה מספיק.
בדקות האחרונות של הדיון אני רוצה לחזור לנושא שבכלל אנחנו פה חלק רציצית. כשאתכם עסקתם הרבה מאוד שנים, קהל הזה אקטיביזם מתחתי, למטרות שהן חשובות יותר, הרב ריסקין, לשחרר עגונות ולשפר את מעמדה של האישה בהלכה, הרב זאב עסק בהחזרת מצוות השמיטה כדי שלא נפקיע אותה ונחזיר ונעשה אותה כפי שתורה הייתה עושה, רב מנחם קבעת על עצמך שלא תהיה מושג עקרות הלכתית והצלחת למחוק אותה מהלקסיקון הלכתי. נושאים שברומו של עולם. אנחנו עוסקים היום פה בציצית, מצווה חשובה מאוד, אבל בצבע של ציצית. האם המאבק, אני יודע ששני חיים לובשים, רב זאב נכון, רב ריסקו, הוא מידי שכן, רב אנחנו לא בטוח, אבל עוסק זה ודאי, לובשים תתחלק. כתב סכם. האם המאבק...
זה לא שמותי בציצית,
תמות. האם המאבק כדאי?
לא, אני אסביר את זה.
האם זה חשוב לפתוח עוד חזית של ויכוח פלגנות בתוך עם ישראל. האם זה בגדר של nice to have, יופי, נחדש, נעשה חדה חדה, תוסף כבר מצווה, במקום שלבן יהיה חלק כחול, או שיש צורך באקטיביזם הלכתי גם פה, כי זה מאוד מאוד חשוב. ואם כן, אני שואל, בשביל מה זה מאוד מאוד חשוב? אבנתם.
אני עובד באותה שיטה שעברנו גם זה, זה מה שאני הייתי תרשום עוזר מאוד, ואז הבאתי לו את כל המידע ואת החזונות, שזה צריך עוד משהו, אז הוא אמר לי, לא צריך, אפשר לפסוק. הוא אומר, אבל אני לא צעיר, אז בירושלים אתה יודע לפסוק, זה קצת מסוכן בגלל כאלו. אז שאלתי אותו ללכת מתחילת, אז הוא אומר, אתה רוצה לפסוק בזה? ואז כבר הייתי בשלבים הראשונים של הפסיקה. אמרתי, אני לא מספיק גדול בכזה דבר, אז הוא אמר לי שכולם יוכלו להתחיל את התחלת. והיום אני רואה שהכוח שלי להתחיל את התחלת במצב הזה הוא הכי חזק שיש. וזה מתאים בדיוק לשיטה שהמנחה החשוב ניתח. אני חושב שיש דברים שיבואו מלמטה. כמו שהציונות, יש דברים שיבואו מלמטה. תחלת תבוא מלמטה מהרבה אנשים שפשוט ילכו עם תחלת. וזה התפקיד של הציונות הדתית. פשוט להכניס את הדברים לשטח כמו הרבה הרבה דברים. כמו שהכי החרדי אמר לי על מדינת ישראל, אתה יודע למה? לא דתי מקים אותה, כי אם החרדים היו מקימים אותה, אף אחד לא היה בא. היום נגמר, מדינה כזאת של חרדי, אבל אתה לא יכול להגע שהחרדים תמיד יבוא. גם פה החרדים תמיד יבוא. אני בארץ הולך רק עם כיפה, ובארצות הברית, כשאני נמצא בכינוסים וכדומה ובחול, אני הולך גם עם כובע, כי דודי הסביר לי שבארץ, אם אתה בלי כובע, אתה חבר עליו, בחוץ ארץ אתה שלום אותה. טוב, אז מה אני עושה? אבל כשבו שאני מפסיר את הכיפה, אז אני מוציא אותה ככה חזק. אני מגיע לרב אילן דיוויד בניו יורק, שהוא באמת רב ככה פוסק לציבור החרדי שם מאוד, ונתתי לו ספר התחלת, והוא לא ראה שאני עם כיפה סרוגה. אני אומר לי, אתה יודע שבארץ ישראל שמעתי שיש ציבור דתי שמדגדג ממצוות יותר מאיתנו, והוא הולך לתחלת, ושתדע לך שרק זה יביא את התחלת מהשטח. לכן היום יש לי נוסחה. אחר כך הזזתי את הקומו, את הכיתה. אני חושב שהשיטה מאוד פשוטה, ואני אומר את כולה, ללמוד חזק, חזק חזק את הנושא של התחלת, כמובן לעשות השיטה. ואחר כך ללכת לפוסק גדול, והוא יגיד לך, כי הוא יגיד לך, תראה, כי למה בדבר כזה של סדר גודל, אל תיכנס למחלוקות. ואני אפילו מציע שמות, אני מוכן, פשוט אני אומר לכל אחד, תלמד בספר, תלך אחר כך לרב ליאור, ואני אגיד לך ללכת. הרי אתה תקבל פסק אישי, תלך לרב זלמן מלחמת גודל, תלך לרב של שכטר. אז יהיה לך פוסק גדול אחריך, ובדברים כאלה גדולים אתה לא נכנס לזה, יש לך גדול עולם שאומר, וזה הדרך. זה בא מלמטה ואתה תבוא מלמטה, וזה הדרך. כמו שהציונות, אז זה מה שאנחנו צריכים לעשות, כי אנחנו צריכים לכתוב הרבה בנושא, כמו שעושים, להשקיע הרבה מה שהעמותת תלכיית עושה, להיות חבר של המנחה שלנו כדי שבעיתונות יכתבו את זה הרבה בצורה יפה וטובה, וללכת הרבה התחלת. זה יבוא, כתוב בחסידות, שחלק מהנושא של ביאת המשיח, זה שאנשים יתחילו ללכת מתחלת. זה ילך, ותעשו את הפטנט הזה, תצליחו.
הרב זר, למה מצוות ציצית בכלל מתחלת לפרע, הוא כל כך חשובים בכלל לדורנו?
אני אגיד את האמת שאני לא חושב שזה הדבר הכי חשוב. אבל מה? אבל אני חושב שהרעיון שבאמת להיות, לחדש עם מצוות, לנסות לחקור אותה ובאמת כן להביא לכך שאנשים יתחילו ללכת מתקרב, זה רעיון שמאוד מדבר אליי. אבל בתנאי שזה לא נשאר רק בזה, זאת אומרת שלא רק קוראים בתחילת חזות הכל, אם חוקה זה תבוא הגאולה ותבוא ישועתם. אבל אם הכיוון הזה באמת מתפרס גם לדברים אחרים, לדברים שעושה הבריסטים, ונושא נשים, והמעמד שלהם, ונושאים אחרים שמטפלים מצוותיות בארץ, יש אנשים שעובדים בתור המקדש, יש אנשים שעובדים בהרבה תחומים אחרים. אבל הכיוון הזה הוא כיוון מבורך, ונכון. לא חושב שחלת היא הדבר ה...
טוב, שלמה, ציצית חלת.
אני דווקא חושב שזה מאוד חשוב. ואני אסביר את זה. אני זוכר כשהייתי תיכוניסט באמריקה, היה יהודי אחד שאני מאוד קינאתי בו. קראו לו איש השאפס. אף אחד לא ידע באמריקה על מצוות שאפס. הוא היה יהודי נמוך שכזה, מגמגם כזה. היה נכנס לישיבה וישיבה עד תסת לכם! כל אחד היה מפוצץ מצחוק. הוא היה עומד דמעות בעיניו. זה מי הוא בעצם החזיר את מצוות שעטנז. והיום, אני הייתי בהונג קונג, וקיבלתי חליפה עם שעטנזטג. והיום זה מאוד מאוד ידוע. יש ראשונים, יש כל הספרות, יש לנו לפניכם, שבונית בלי שעטנז, הבנת שלך, בלי תחלת, לא מקיימים את המצווה דיורייתא של ציצית. אז אני רואה בזה אפשרות לקיים מצווה, ושוב, כשאני מדבר על גילוי, חידוש, זה לא חידוש כמו שזה גילוי, במה שנמצא, זה בדיוק החיפוש אחרי מצוות תחלת, שזה אחד מהסיפורים של רדיפה אחרי מצווה כמו שצריכה, לפחות זה עידור מצווה. וגם כן, מחלוקת ראשונה ומשנה בסוכה, הם עידור מצווה חלק מהמצווה או אקסטרה של המצווה, אפילו אם זה רק עידור, חיפוש אחרי עידור זה חשוב. וכן הייתי רוצה להוסיף עוד נדבך אחד. אנחנו הדור שזכינו לחזור לארצנו. אני לא חושב שזה במקרה שאלפיים שנות קרות לא הייתה לנו את המרשם שבעזרת השם התפרח והרבה אנשים מאוד טובים שנמצאים פה היום. אנחנו כן, יש לנו את אפשרות לקיים את המצווה. ואני גם מאמין שצריכים לנסות להבין את הטעמים הזאת. יש שני דברים מאוד חשובים. תחילת זה מלכות. בגלל זה זה באמת קצת יקר. מפני שזה היה עם כל התהליך עד שמוציאים את התחילת, זה היה הצבע של המלכים. ציצית זה ציץ קטן או נגזר מהציץ הגדול של הכהן הגדול, קודש השם. והתכלת כמעשה מבנת הספיר, זה הצבע שגם כן מזכיר בורא עולם במקומה. שיש לנו את ההזדמנות עכשיו לקיים מצווה ציצית עם תחילת, כמלכות וככהונה. בדור שיש לנו את האפשרות ואשכר וגוי גדול ונברוך ובכה כל משפחות האדמה שוב להיות גוי קדוש וממלכת כהנים, כהנים שמלמדים תורה לעולם, לכל האנושות, ככה ספור רואה את זה. אז מצווה שיש בו מלכות כאשר אנחנו חזרנו למלכות. שיש בו כהונה כאשר אנחנו חזרנו למלכת כהנים, לאפשרות להיות מלכת כהנים. נראה לי שזה לא במקרה. ולכן נראה לי שיש זכות גדולה ולא לקחת את זה, אין שום דאונסייד ריזיקה. אתה מקיים את המצווה אפילו אם זה לא ממש מצווה כפי שהיא מוגדרת. אפילו אם זאת לא התחילת המקורית. יש לך בוודאי הידור מצווה. ויש אפשרות לקיים את המצווה מן התורה. נראה לי שלא לתפוס את ההזדמנות הזאת, זה לא יאה למי שמאמין בתורה כמו שצריך.
תודה רבה. תודה רבה.